كان كول دافيد كولها إمت هتسيدك بيها شلوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش عا أخذت أسريف بخمشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها ولمي أنا قل لك أتسار تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار متايم 40 كيلو هرتز شدور خزير مش عاشش بخمشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها علمي عنها قل تشعى عصار متريم بتدر خمشة عصار 440 كيلو هرتز
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew. ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת koldavidiran@gmail.com והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד.
كان كول دافيد لمأزنين شلوم وهنين بدخيمة الشدور شل هاليوم شلشي 11 بماي 2021 كأشير نجيش لخمكم بكل يوم التخدشوت وبين الخدشوت بنصاف لتخنية الشبوع شل هاليوم شنبتخبى التشدور
רגע של אמת. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הנשיא הישראלי ראובן ריבלין הטיל את המנדט להרכבת הממשלה על יושב ראש יש עתיד יאיר לפיד, שזכה למרבית הממליצים אחרי שבנימין נתניהו לא הצליח להרכיב את הממשלה. ריבלין אמר כי לאחר שקיבל את עמדת כלל הסיעות ושוחח עם יאיר לפיד ונפתלי בנט, התברר כי נפתלי בנט נותר עם שבעה ממליצים כפי שהיה בסיבוב הקודם, ואילו חבר כנסת לפיד נוספו לו 11 ממליצים, כך שיש לו 56 ממליצים. אמנם הנשיא לא היה צריך מראש להטיל את המנדט על נתניהו, מפני היה ברור שלא יצליח במשימה, לאור העובדה שאיש לא מאמין לו או אוהב אותו. אבל לעסקנים הפוליטיקאים לא אכפת להטיב עם הציבור, וכך היה עד הטלת המנדט על לפיד. נתניהו רוצה כמובן להפיל את הממשלה בכל מחיר, אבל הוא לא יודע, אולי כי צפויה לו סתירה נוספת מכאיבה יותר מכישלון המאמצים להרכיב ממשלה. העיתונאי המפורסם רמי יצהר ציין כי סירובו העיקש של נתניהו לקלוט את המציאות לא הייתה בלי מחיר. הרי הליכוד מפלגת השלטון הוותיקה על סף ההתפוררות, כי מתחת לפני השטח חלק ניכר מחסידיו של נתניהו מבינים שזמנו עבר ושמהלכיו גורמים נזק אדיר למפלגה ולהם אישית. מאזינים יקרים, נתניהו שבמשך שנים רבות הצליח לסלק ולהשמיד פוליטית כל חבר כנסת או שר שנחשד שהוא בעל אספירציות מנהיגותיות מדי, ומאידך טיפח בהתמדה וקידם לעמדות מבטיח כלומניקים חסרי כישורים, זולת לקקנות מופלגת וצייתנות ללא עוררין, אבל גם לכך הקיץ הקץ. אחרי הכל, אויביו המרים ביותר של נתניהו הם כאלה שמילאו תחתיו תפקידי מפתח, מליברמן דרך שקד ובנט ועד לסער. כולם מתאבים אותו, שלא לדבר על לפיד, ברק, יעלון, סילבן, כחלון והמונים נוספים מתאבים את האדמה שעליה הוא דורך. עכשיו מתחת לפני השטח השמחה לעידו פורחת. אומרים כי סער איננו פועל בדרכי מרמה לעורר עריקה מהליכוד, והפניות נעשו אליו ולא להפך. למשל, מיד אחרי שביבי איבד את המנדט ללפיד ולבנט, חגגו בכירים בליכוד באירוע בבת ים שנערך לכבוד ראש העיר שנחשב לא מחסידי ביבי. באירוע נצפו חוגגים ושרים ישראל כץ, מירי רגב, יריב לוין, דוד ביטן ורבים נוספים. הבדיחות שנשמעו באולם בגנותם של ביבי וסביבתו היו מעוררות השראה. אגב, הבכירים דווקא נזהרו בפומבי. עד כאן תוכנית השבוע.
כאן קול דוד, והשעה 4:30. למאזינים שלום חדשות וקראן תחילה. הנשיא חסן רוחני אמר כי העצמאות, החירות והביטחון המבוסס באיראן הם ברי של המסירות והקרבת הנפש של החללים. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף שוחח טלפונית עם עמיתו העיראקי פועד חוסיין וביקש לחשוף את המעורבים בתקיפת הקונסוליה האיראנית. שר החוץ זריף קיבל שיחת טלפון מאת ראש הלשכה המדינית של החמאס אסמאעיל הנייה, ואמר כי הישות הישראלית רוצחת את המתבללים במסגד אל-אקצא. זריף שוחח גם עם עמיתו הטורקי מבלוט צ'אווש אולו על ההתרחשות בשטחים הפלסטינים. תנועת חמאס מזהירה את ישראל שתגיב בעוצמה על ההתקפות, וסגן מנהיג תנועת החמאס אל-ערורי אומר כי כולם מבינים את ההשלכות של האירועים בעיר הקודש. עשרות רקטות נפלו באשקלון ובאשדוד, ומטחי הרקטות נמשכים בתגובה על הפשעים הישראלים. 24 חללים, ביניהם 9 ילדים, בתקפנות הישראלית על עזה. החדשות במלואן מכל דוד. הנשיא חסן רוחני אמר כי העצמאות, החירות והביטחון המבוסס באיראן הם ברי של המסירות והקרבת הנפש של החללים שנפלו בשדות ההגנה על המולד. כך אמר הנשיא בפגישה עם הורי החללים ונפגעי המלחמה, והדגיש כי החברה האיראנית כולה מוכירה תודה לחללי המולדת, חללי המהפכה האסלאמית שנפלו בשדות ההגנה הקדושה וגם בתחום ההגנה על בריאות הציבור. הנשיא רוחני קרא להגברת האחדות הלאומית וההתלכדות בין בני העם האיראני דווקא בתנאים הקיימים הרגישים והחמורים, וקבע כי הודות להשתלבות בין הדיפלומטיה ומהלכי השדה הצליחה איראן לעמוד באתגרים ולשמור על ריבונותה של הרפובליקה האסלאמית. הנשיא התייחס לשיחות הגרעין בוויינה ואמר כי השיחות מתנהלות להבטחת הזכויות והאינטרסים האסטרטגיים של העם האיראני. עוד קבע כי האיתנות וההתקוממות של העם האיראני בהתמודדות עם התכסיסים העוינים כולל האמברגו והמלחמה הכלכלית הביאו לכך שבעולם כולל בארצות הברית הכירו בכישלון הלחצים המרביים והבינו שאין אופציה חוץ מנענות לחוק קיום ההתחייבויות וביטול האמברגו על בי הסכם הגרעין. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף שוחח טלפונית עם עמיתו העיראקי פואד חוסיין וביקש לחשוף את המעורבים בתקיפת הקונסוליה האיראנית בעיר קרבלה ולנקוט את הצעדים הדרושים להבטיח שלא יהיו תקריות כאלה בעתיד. זריף הביע מחאת איראן על התקרית החורגת מהנורמות הדיפלומטיות ואמנת ונה משנת 1963. שר החוץ העיראקי הביע צער על התקרית והדגיש התחייבות בגדד לשמור ולהגן על הדיפלומטים והמתקנים הדיפלומטיים בעיראק. ראש שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף הגיב לפתיחת החיילים הישראלים באש על המתבללים המוסלמים במסגד אל-אקצא וצייץ בטוויטר כי הישות הישראלית כובשת את השטחים והבתים של הפלסטינים, מקימה משטר גזעני, נמנעת מחיסון האזרחים הפלסטינים בשטחים הכבושים, או בנוסף לכך חייליה בוטחים באש לעבר המתבללים במסגד אל-אקצא, המקום השלישי בקודשתו לכל המוסלמים. יש ציין כי כוחות הכיבוש הישראלים פרצו ביום שישי למסגד אל-אקצא תוך שימוש בפצצות הלם וגז מרעיל, מה גרם לפציעות ולפציעתם של עשרות פלסטינים. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף קיבל שיחת טלפון מאת ראש הלשכה המדינית של החמאס אסמאעיל הנייה שסקר את ההתפתחויות בשטחים הפלסטינים וסוכנות הידיעות פארס מסרה כי אני סקר את ההתפתחויות האחרונות בשטחים הכבושים לאור ההתקפות הישראליות הממושכות כאשר ביקש מאיראן להמשיך לתמוך בהתקוממות של העם הפלסטיני. שר החוץ זריף חזר על העמדה האיראנית לתמוך בעם הפלסטיני, לגנות את המעשים המתועבים של הישות הציונית נגד העם הפלסטיני ומסגד אל-אקצא. והדגיש תמיכת איראן גם תמיכה מלאה בזכויות של העם הפלסטיני. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף קיים שיחת טלפון עם עמיתו הטורקי מבלוט צ'אווש אולו ודן אמו על המצב בשטחים הפלסטינים הכבושים בעיקר בעיר הקודש. סוכנות פארס לידיעות מסרה כי שני שרי החוץ שידענו על ההתפתחויות בשטחים הפלסטינים בעיקר בעיר הקודש הסכימו לפעול ביחד במוסדות של האום והארגון לשיתוף פעולה אסלאמי במקרה המנעות מועצת הביטחון של האום מנקיטת החלטה אפקטיבית לגבי התוקפנות הישראלית בעיר הקודש. גדודי אל-קסאם, הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות האסלאמית הפלסטינית חמאס, נטלו אחריות על שיגור רקטות לעבר עיר הקודש במסגרת מימוש הבטחה שניתנה על ידי מפקד קסאם מוחמד דף להגן על מסגד אל-אקצא. דובר גדודי קסאם אבו עבידה ציין כי מתקפת הרקטות בוצעה בתגובה לפשעים ולתקפנות של ישראל בעיר הקודש והפגיעה במסגד אל-אקצא ובתושבים הפלסטינים בשייח ג'ראח. אבו עובדה אמר זה מסר לאויב ועליו להבין אותו היטב. אם יחזור על מעשיו אנו נחזור על מעשינו ואם יוסיף עליהם גם אנו נוסיף. סגן מנהיג תנועת ההתקוממות האסלאמית חמאס סלאח אל-ארורי אמר כי תנועת חמאס אינה מעוניינת במלחמה. הוא אמר כולם מבינים את השלכות האירועים בעיר הקודש, ישנם מתווכים מצרים מצרים, האום ועוד שמנסים לעצור את ההסלמה. אנחנו לא מעוניינים להתחיל מלחמה, אך אם ישראל תמשיך לפגוע במסגד לאקסה ובמתבללים, לא נוכל שלא להגיב. אמר אל-ערורי שחשף שיש קו בטוח עם הגורמים ברשות הפלסטינית. כלי רכב נהרסו בשוג'עיה בעזה בעקבות תקיפות ישראליות ברצועה. הפלסטינים דיווחו כי יש הרוגים עקב התקיפות, וחמאס מסר כי הוא מבטיח שההמשך יהיה עוצמתי יותר. במקביל, מספר רקטות נפלו באשקלון כאשר נפגע בית ספר באופן ישיר. שני בני אדם נפגעו באורח קל מרסיסים, וכן נמסר על נפגעי חרדה במקום. גם עשרות רקטות נורו מרצועת עזה, בגעו פגיעה ישירה בשני בניינים באשקלון ובאשדוד. נמסר כי שני ישראלים נפצעו בעקבות רסיסים במקום, ועוד נמסר כי ישראלים נפגעו, כמה ישראלים נפגעו פגיעות חרדה. כלי התקשורת בעזה דיווחו כי בכיר הזרוע הצבאית של תנועת ההתקוממות החמאס, מוחמד עבדאללה פיאד, נפל חלל בתקיפות הישראליות אתמול. משרד הבריאות בעזה דווח על 20 חללים, בהם 9 ילדים, בעקבות התוקפנות הישראלית. הדובר הרשמי בשם הנשיאות הפלסטינית נביל אבורדין הגיב בביטול לדבריו של בנימין נתניהו, לפיהן הוא דוחה את הלחצים המופעלים עליו שלא לבנות בעיר הקודש. אבורדין הדגיש כי ההתיישבות וכל בנייה על אדמות הפלסטינים שנכבשו בשנת 1967 מנוגדת להחלטות של המשפט הבינלאומי. עוד אמר כי תושבי עיר הקודש הפלסטינים השיגו ניצחון, ובפעולתם ביטאו מסר לפיו העם הפלסטיני לא יכנע בפני תוקפנות ישראלית, אלא הוא חזק יותר מכל המזימות שנרקמו נגדו. אבורדין קבע כי מערכת אל-קודס חשפה את האויבים לאחדות של העם הפלסטיני, כאשר העם הפלסטיני סילק את אשליית מאזן הכוחות באמצעות המאבק הלגיטימי שלו. יושב ראש בלד סמי אבו שחאדה התייחס לרצח מוסא חסון, תושב לוד בן 25, שנורה למוות במהלך הלילה על ידי יהודי, ואמר מוסא חסון נרצח בדם קר מירי אחד המתנחלים שפגע בארבעה צעירים אמש. עוד אמר יש כאלה שהסיתו נגד תושבי לוד בגלל ההפגנה שבה מחו על מה שקורה בעיר הקודש ומסגד אל-אקצא, ונתנו יד לרצח המזעזע הזה, אמר אבו שחאדה. עמותים בעיר הקודש התבשטו למקומות רבים, גם בתוך הקו הירוק, בין היתר ללוד, רמלה, יפו ועוד, שהיו נהנות מאווירה של שקט וידו קיום. העיתון הארץ כתב על השתלטות רעולי בנים על הכבישים ועל רגימת אוטובוסים באבנים ומהומות סוערות. בדם ואש נפדה את אל-אקצא, כך צעקו מאות צעירים ערבים משולהבים. במקביל הכוחות, כוחות המשטרה הישראלית, זרקו מאות רימוני הלם וגז מדמיע. בלוד אחד היהודים, כפי שאמרנו, פתח באש לעבר הפלסטינים ורצח אחד מהם. מאזינים יקרים, עד כאן החדשות מקול דוד.
שלום למאזיני קול דוד, הנה הפרשנות שלנו להיום. התרגיל של הצבא הישראלי שהוא הגדול ביותר בשנים האחרונות שימשך כחודש ימים, התחיל בתנאים מורכבים ביותר בישראל. מצד אחד ראש הממשלה הישראלי בנימין נתניהו נכשל בהקמת ממשלה והפלונטר הפוליטי נמשך. מצד אחר הציבור הישראלי ממשיך בהפגנות השבועיות שהתחילו בחודש מאי אשתקד במחאה על המצוקות הכלכליות. בתנאים האלה עולה השאלה מה משמעות ומטרות של התרגיל הארוך ביותר בישראל. לפי גורמים צבאיים בישראל, כנראה המטרה של התרגיל היא העלאת הכוננות להתמודדות עם התקיפה האפשרית של תנועות ההתקוממות באזור. בערוץ 13 בטלוויזיה הישראלית הוצטטו הגורמים האלה כי אחת המטרות המרכזיות של התרגיל היא להתמודד עם מטח טילים אפשרי מגבולות ישראל במרכאות מהצפון והדרום. עם זאת, יש קשר הדוק בין התרגיל לבין המצב הרגיש ברצועת עזה ובעיר הקודש בימים אלה. בחודש האחרון קרו עימותים בין כוחות ישראלים לבין האזרחים הפלסטינים בעיר הקודש שהגיעו לשיא בשלושת הימים האחרונים, כאשר נפצעו יותר מ-300 פלסטינים. בישראל מותאגים שיצטרפו לאימותים האלה מבצעים ושיקורים מצד תנועות ההתקוממות הפלסטיניות ברצועת עזה. לפי מאמר בעיתון ישראל היום, האתגר הגדול ביותר של הצבא הישראלי הוא אפשרות הפיכתם של המבצעים הנפרדים לאימות כולל. בנוסף לזה, התרגיל הגדול של ישראל קשור גם לאירועים ביטחוניים של שלושת השבועות האחרונים. פיצוץ במתקן רגיש ביטחוני לטילים ברמלה ב-21 באפריל, ושיגור טיל לעבר הכור הגרעיני בדימונה ב-22 באפריל, שמוגן על ידי מערכות כיפת ברזל, כאשר נחשף כי מערכת הביטחון של ישראל פגיעה בגדול. הפגיעות הביטחונית היו מלווה במבוי סתום מבחינה פוליטית. עוד היינו עדים לאזהרות של חוגים ביטחוניים בנוגע למצבו הרדוד של הצבא במקרה מלחמה כוללת בדרום ובצפון, ומתח מאות טילים ורקטות מעזה ומלבנון. לכן התרגיל הגדול מלמד על דאגה עמוקה של ישראל מפגיעות ביטחונית שלה. אך צריך לשים לב גם לכך שהתרגיל יוכל להיות צעד לרכוש מוכנות למלחמות חדשות באזור. אמנם מצבה הנוכחי של ישראל לא מאפשר ליזום מלחמה חדשה, אך חרחור מלחמה הוא האופי המרכזי של ישראל. יש אפשרות שאכזבתו של בנימין נתניהו ממצבו הפוליטי ואפשרות הדחתו משלטון אחרי 12 שנה יובילו אותו ליזום מלחמה נוספת במטרה להשפיע על התנאים הפוליטיים ולמנוע מריביו יאיר לפיד ונפתלי בנט להרכיב ממשלה. על כל פנים, תנועות ההתקוממות הפלסטיניות ותנועת התקוממות חיזבאללה בלבנון העלו את הכוננות שלהם. בתקשורת הלבנונית דיווחו על העלאת כוננות חסרת תקדים של חיזבאללה בגבול הדרומי של המדינה, וכתבו שלא היה תגבור כזה לכוחות התנועה מאז מלחמת לבנון 33 הימים ב-2006. גם מזכ"ל חיזבאללה סייד חסן נסראללה התייחס בנאומו ביום שישי לרגל יום עיר הקודש לתנועות של הצבא הישראלי, והזהיר כי מיום ראשון שהתרגיל של האויב התחיל, אנחנו נקטנו צעדים מתאימים, שקדים ורחוקים מעיני האויב, והדגיש כי אנחנו מוכנים.
כאן קול דוד, מאזינים יקרים, לפני סיום, גם בחדשות של היום, ירי הרקטות מרצועת עזה לעבר ישראל, כך על פי המקורות הישראלים, השפיע באופן דרמטי על המהלכים הבלתיים ועל המגעים להקמת ממשלת השינוי. כאשר דווח כי יושב ראש ימין נפתלי בנט ויושב ראש יש עתיד היו מתכוונים להודיע לנשיא ריבלין על הרכבת הממשלה. בתוך כך נפתלי בנט ויאיר לפיד היו מתכננים להיפגש עם יושב ראש רע"מ מנסור עבאס, שדחה את הפגישה על רקע האלימות בעיר הקודש. כך עבאס הודיע גם ללפיד ובנט כי כל עוד נמשך סבב האלימות מול רצועת עזה אין כוונה לחדש את המסע ומתן. מאזינים יקרים, עד כאן תם שדינו ליום, נשוב להשתמע מחר באותו מועד, ועד אז לכולכם שלום ולהתראות. כאן קול דוד.